אנחנו עוסקים בשלוש פרשות האחרונות נקודה אחת שחוזרת על עצמה, הצד בלעם וישב ישראל בשיטים, היה חלם לזנות אל בנות מואב והיו המתים במגפה בארץ למעלה. אחרי זה פרשת פנחס, לקנות קינתי לתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. ושם בפרשת פנחס יש מצווה וידבר השם משה למור, צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם ונכליהם אשר נקראו לכם על דבר פעול. ובפרשה הזאת יש לנו את המצוות עשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. כשחזרו עם ישראל מהמלחמה והחיו את הנקבות, כתוב ויקצוף משה על פקודי החיל, החייתם כל נקבה, הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם על דבר פעור, ותהי המגפה בעלת השם. איך חייתם כל נקבה? עליהם הם גרמו את כל המלחמה הזאת, כל הנקמה הזאת באה בגללם. שמה כתוב ואת בלעם הם באור הרגו בחלב במלחמה הזאת. אומר רש"י, מה היה עושה בלעם שם? בלעם לא היה ממדיין. מה עושה בלעם שם? אומר רש"י שבא, זו גמרא, שבא לקחת מה עשה בלעם שם? בלעם הלך שם ליטול שכר 24,000 שהפיל מישראל בעצתו. כן. הוא בא לקחת את השכר של העצה שלו. אז אנחנו רואים בשלושת הפרשיות האחרונות הנקודה הזאת, המחנה המשותף של העניין של הצד בלעם. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, אחרי זה פנחס מצרור את המדיינים, אחרי זה את העניין של נקום נקמת ישראל מאת המדיינים. באמת האור החיים הקדוש בפרשת פנחס הוא מקשה מה זה צרור את המדיינים. הרי המצווה של נקום נקמת ישראל מאת המדיינים היא פרשת מטות. כן, מה זה כאן צרור את המדיינים והקיתם אותם? כי צוררים הם לכם ונכלם. תראו, כדאי להסתכל בפנים באור החיים הקדוש, אומר זה יסוד גדול, שיש חטא ויש התקשרות לחטא, ויצמד ישראל לבעל פאור. כן? מה זה שתי מצוות? בפרשת פנחס יש מצווה צרור את המדיינים, וכאן יש מצווה נקום נקמת ישראל מאת המדיינים. זה שתי מצוות, זה אותו נושא. למה זה נמצא בשתי פרשיות? בפרשת פנחס זה לא היה הזמן הנכון למצווה. הזמן הנכון זה מתי שיגיע הזמן הנקמה, נקום נקמת ישראל. מה זה מצווה צרור את המדיינים והקיתם אותם? תסתכלו שם בעריכות קצת בדברים שלו, כדאי מאוד לדעת את זה. יש מצווה לנקום נקמת ישראל מאת המדיינים, אבל יש מצווה קודמת, צרור את המדיינים, לשנוא אותם. יש מצווה לשנוא את המדיינים, כי צוררים הם לכם בנכלם. כן? אז זה דבר בפני עצמו. כדי להתנתק מהצד בלעם יש מצווה לשנוא, ואחרי זה בפרשה הבאה יש מצווה לנקום. זה שתי נושאים. כן? אני בכוונה מדגיש את זה בפעם הזאת, בגלל שהשנה התחדש לי חידוש גדול בנושא הזה של הפרשיות הללו. איפה רמוז הצד בלעם? איפה רמוז הצד בלעם? כתוב הפרשה שבלק אמר לבלעם, בסוף בלק כתוב, לחי יצחה, כן. לפני כן, יש לנו מצוות עשה לזכור את הצד בלעם. מצוות עשה שבכל יום, מעשר זכירות שחיה אדם לזכור בכל יום. ומה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו למען דעת צדקות השם. זו מצוות עשר של עשר זכירות של כל יום. איפה המצוות עשר הזאת נמצא בתורה? בתורה זה לא נמצא, זה נמצא בנביא, במיכה. עמי, זכור נא מה יעץ בלק בן ציפור, מלך מואב, ומה ענה הוא בלעם בן באור מן השיטים ועד הגלגל, למען דעת צדקות השם. זה נוסח הפסוק. זכור נא עמי, יש מצווה עמי, הקדוש ברוך הוא אומר, וקצת בתור תוכחה, זכור נא מה יעץ. כן? אז הגמרא, כשמפרשת את הפסוק הזה, הגמרא מפרשת ככה, במסכת סנהדרין קופי עמוד ב', והיינו לכמה לא נביא לישראל, עמי זכור נא מה יעץ בלק ולך מואב, ומה ענה אותו ביום מן השיטי הגלגל, מהי למען דעת צדקות השם? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו נא כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי כל אותם הימים בימי בלעם הרשע, שאלמלא כעסתי כל אותם הימים, לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריר ופליט. והיינו לכמה לבלעם לבלק, מה יקוב לו כבו אל, ומה יזעום לו זעם השם. אל זועם בכל יום, וכמה זעמו רגע, שנאמר כי רגע באפו חיים ברצונו. כן? והגמרא אומרת שרגע זה אחד, יש הנהגה קבועה מיום שחטא אדם הראשון כנראה, עד סוף ימי הבריאה, עד ימות המשיח, שאל זועם בכל יום, כדי לתת חלק למידת הדין, שצריכה להתקיים בעולם, לפני, לא יודע אם לפני, לא יודע, הוא אומר גם לפני, אני לא יודע, כן,
שכן.
אחרי חטא אדם הראשון, יש הנהגה שהקדוש ברוך הוא כועס בכל יום, כדי לתת, כתוב, כשהוא שיתף מידת הרחמים, מידת הדין, אבל צריך להשאיר חלק למידת הדין, אז לתת חלק למידת הדין אל זועם בכל יום. בכל יום יש רגע, שנייה אחת של זעם, ובאותו שנייה כל מה שאדם מוציא מפיו, מתקיים. ולכן צריך להיזהר לעולם על יוציא אדם כללה, לא, רק לה, לעולם על יוציא אדם דבר כללה מפיו, כי יכול להיות שזה באותו רגע, הגמרא אומרת, מתי זה אותו רגע? מתי שהקרבולת של התרנגולת מתחלף הצבע מאדום ללבן, והגמרא מספרת שמרוקבה היה לו שונאים, והוא לא אכל נגדם, אז הוא לקח תרנגולת לראות את הרגע, באותו רגע הוא נרדם, הוא אמר, רואים שהקדוש ברוך הוא לא אוהב שאנשים השתמשו בכוח הזה, מה?
בבוקר.
כן, אבל בבוקר של ארץ ישראל או של חוץ לארץ? מה? לא, זה שנייה אחת, כתוב זה אחד משמונה מאות, כן, מדקה, מרגע. כן, אז לא יודע, מתי זה אדם צריך להיזהר תמיד שלא יצא שגגה מפי השליט, שלא יגיד דברים, כן, כי הדברים יכולים חס ושלום לעשות רושם ולהתקיים. כן, הכל פנים, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה מה עשיתי, שיניתי את ההנהגה הקבועה שלי, של אל זועם בכל יום, בכל אותם הימים שבלעם ניסה לקלל. שאם הוא היה מקלל, אז לא היה נשאר רחמנא ליצלן משונאיהם, לא היה נשאר כלום מעם ישראל. כי זו הנהגה, הנהגה של אל זועם בכל יום, ומה שמקללים באותו רגע מתקיים. אז מה אמר לו בלעם? בלק לבלעם אומר לו, ואתה ברח לך אל מקומך, תלך, אמרתי אחבר אחבתך, אבל אתה רואה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לך כבוד, כן? מתי הוא אמר לו שילך אל מקומו, ואתה ברח לך אל מקומך, מתי שהוא אמר, מברכך ברוך ועורריך ארור. אז עכשיו, כבר אין, כך אומר הספורנו, עד עכשיו הוא היה מנסה, אבל ברגע שהוא אמר, כל מי שיקלל אותך יהיה מקולל, כל שיברך אותך יהיה מבורך, אז כבר אין סיכוי, מה אני אבקש לקלל, אז הקללה תחזור אליי, כן? זה לכן, אז הוא אמר לו כבר אין סיכוי. ככה הספורנו אומר. אחרי שהוא אמר מברכך ברוך ועורריך ארור, כבר אין טעם להשתדל, כי מה שתעשה, היום הדבר הכי טוב שיכול לקרוא ליהודי, שמישהו יקלל אותו. הדבר הכי טוב שיכול, שהשונא שלו יקלל אותו. למה? אם הוא לא מקלל אותו, אז הוא שונא שלו. ואלא שהוא מקלל אותו, חל עליו הדין שלו ועורריך ארור. כן? אז כבר לא נשאר... כן, לא צריכים כל הכללה, כן, עורך הארור. אמר לו בלעם, לך יעצך אשר יעשה העם הזה. הוא אמר לו, לא שלח שלחתי אליך למור, כן, אם ייתן לי בלק, ואתה אינני הולך לעמי, אני חוזר לעמי, לך יעצך, אני אתן לך עצה. מה העצה? אז זו העצה, פשוט העצה בלעם, כן? מעשה שיטים, בנות מואב, כן? אבל יש כאן בעיה. אבן עזרא, הוא מקשה על, על רש"י, על כל הראשונים, לך יעצך, יש אומרים, הטעם על בנות מואב. בפרשת בלק אני קורא. יש אומרים, מה העצה בנות מואב? וזה דבר רחוק. רחוק להגיד שהכוונה לך יעצך, זה הולך על בנות מואב. למה? בעבור שאמר באחרית הימים. אז זה לא באחרית הימים, העצה הזאת זה מיד, זה לא באחרית הימים. והנכון בעיניי שהוא כמשמעו, אתן לך עצה שתדע מה תעשה, כי זה אמרים וכו'. אבן עזרא בגלל הקושייה הזאת של אחרית הימים, הוא חולק על כל המפרשים שפרשו שהעצה הייתה על בנות מואב. בנות מואב זה לא היה אחרית הימים, זה היה עכשיו, כן? זה אבן עזרא, כן? אבל האמת היא שהגמרא כבר מפרשת ככה. הגמרא אומרת, סנהדרין קובה עמוד א', כן? הנה אני הולך לעמי לך יעצך אשר יעצה, העם הזה לעמך, כן? אז אמר לו, אלוקיהם של שונא זימה. הגמרא מביאה כבר שהעצה הזאת. אז בקצרה ככה. הראשונים פרשו יעצך זו עצת בנות מואב. כן? אבן עזרא מקשה מה זה אחרית הימים. ואז, והוא חולק. אבל מה יש לזה גמרא? אז מצווה ליישב את דברי הגמרא. מה הגמרא תעשה עם אחרית הימים? כן? אני חושב, תראו, זה חידוש שהתחדש לי בפרשת בלק. אולי זה כתוב בספרים. אם כתוב, עד רבה, כן? הכל פנים, כמו שהזכרנו כמה פעמים ברוחיים וולוז'ינל, כל דבר שמתחדש אצל האדם, זה נקרא חידוש תורה. והנשמה היתרה של פרשת בלק, כאן, בבית מדרשנו, חידשה את החידוש הגדול הזה, בשיעור שאמרנו לזוגות כאן. לא אמרתי זה בדרשות, לכן גם אלה שהיו בדרשות, יכול להיות שלא שמעו את זה. ייתכן מאוד, קרוב לפשט ולאמת, כדי ליישב את קושיית אבן עזרא, שכאן בפסוק הזה רמוז שהניסיון האחרון של עם ישראל, אחרית הימים, כתוב פעמיים בתורה. פעם אחת כתוב אצל יעקב אבינו, כן? אשר יקרא אתכם, יאספו ואגיד עליכם, אשר יקרא אתכם באחרית הימים, שהוא רצה לגלות את הכס ונסתה ממנו, ושם כתוב בספורנו ובראשונים, המושג אחרית הימים זה הדור האחרון שלפני המשיח. זה נקרא אחרית הימים. ופעמיים בתורה כתוב אחרית הימים, פעם אחת פרשת ויחי, ופעם אחת פרשת בלק. כאן רצו לרמוז שהעצה הזאת של בלעם זה הניסיון האחרון של עם ישראל לפני ביאת המשיח. צריכים לעמוד בניסיון הזה כדי לזכות לבניין בית המקדש. כל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, אז כל דור יש לו את האופציה להיות אחרית הימים, להיות הדור האחרון לפני ביאת המשיח, כן? והניסיון שיהיה, הניסיון האחרון, זה הניסיון הזה. באמת אנחנו רואים, הדור האחרון הזה, אם מתבוננים בפרספקטיבה, בהסתכלות של היסטוריה, כן? לא היה דור בגלות מיום שנחרב בית המקדש השני, לא היה דור שמצבו של עם ישראל היה יותר טוב מהדור הזה. מי שקורא היסטוריה, מיום שנחרב בית המקדש, תמיד היו רדיפות בתקופת הרומאים, עשרה הרוגי מלכות, כל הזמן רדיפות ואינקוויזיציה ושואות ועניות וסבל, והיו בורחים ממקום למקום. כשאנחנו קוראים קצת בהיסטוריה, קראתי קצת היסטוריה לאינקוויזיציה בחודשים האחרונים, הביאו לי ספרים, כן? אי אפשר לתאר מה שזה היה, קשה לצייר מצב כזה של גירוש. אנשים עומדים 400-500 שנה במדינה אחת בספרד, ופתאום אומרים לך אתה צריך לעזור את כאן את המדינה, ואתה לא יכול לקחת איתך כלום, כן? הדירות שלהם, שימכרו את הדירות, המחירים ירדו, כי הגויים יודעים שהם חייבים לעזוב. אז דירה שלך 20 מיליון דולר עולה פחות מ-1,000 דולר. אם אתה לא רוצה, תשאר, תלך, מה, לא נקנה ממך, למה אחי זה יהיה שלנו, כן? המצב היה מצב נוראי. כשהיו מגיעים לאוניות בשביל להפליג, אז היו לוקחים מהם הון תועפות בשביל להביא אותם ממדינה למדינה, וכשהגיעו למדינה אחרת, והמדינה היא לא מוכנה לקבל אותם, בעל האונייה אומר, אני קיבלתי כסף ממדינה זאת למדינה אחרת, כן? אתה רוצה שאני אמשיך איתך, אתה צריך לשלם. כבר אין כסף, אז תביא אחד מהילדים שלך לעבד. זה היה צולה, איך שקנו מהם עבדים. היו משלמים את הנסיעה עם הילדים. דברים, מצבים נוראים. אנחנו היום, אני אומר לכם, הגלות שלנו, קשה להבין איפה הגלות. קשה להבין. מבחינה חומרית, עוד לא היה דור שעם ישראל היה כל כך טוב. יש להם מדינה, יש להם צבא, יש להם העשירים הכי גדולים בעולם, זה יהודים, ורוב, מה? יש להם, לעם ישראל, זה מתכוונתי לגלות. בהסתכלות של היסטוריה אומרים להם, כן? יש לעם ישראל מדינה, יש לעם ישראל עושר, יש קשה, נכון שיש גם עניים, אבל האחוז של העניים נמוכה מאוד. ובכלל איזה עניים? יש היום יהודי אחד שאפשר להגיד עליו שמת מרעב? אחמד שלא יהיה יחד שלום, כן? הרב סיפר לי אחד מהבלבטים כאן שקרא את ההיסטוריה של הרב שחבר מארגנטינה, כן? שלחו אותו לארגנטינה, למה שלחו אותו לארגנטינה? שלחו אותו, לא, שלחו אותו מחלב, מעיר אחד לעיר השנייה, כי אחד מהאחים שלו מת מרעב, אז כדי שלא ימות גם הוא מרעב, שלחו אותו אצל דודים שהיה להם קצת יותר כסף. היום לא שומעים דברים כאלה, דברים כאלה זה היה, בזמן הגלות זה היה מעשים, היו מתים במחלות, מחוסר תרופות, מכל, כן? לכן אני אומר, מבחינת הניסיונות שהיו בגלות, הרביפות והעוני והמחסות, כשאנחנו קוראים את הסליחות של האשכנזים, בדרך כלל, כן? רוב הסליחות שלהם זה על המצב של הגלות, אני לא מבינים מה שמדברים בכלל. איפה רביפות, איפה עוני, איפה מיטות, איפה דבר, איפה מגפה, איפה תחלוי ילדים, כל עוד, כן? הניסיון של הדור האחרון לחי עצמך, אשר יקרא אל העם הזה באחרית הימים. כל הניסיונות שהיו בגלויות לא שברו אותנו. לא שברו אותנו, עמדנו בהם והתחזקנו ויצאנו יותר מחוזקים מקודם, כן? רק הניסיון האחרון של אחרית הימים זו הצד בלעם. וזה חידוש, אני אומר, זה נקרא חידוש ליישר את קושיית האבן עזרא. כי האבן עזרא מקשה, אם הצד בלעם זה בנות מואב, מה זה שייך לאחרית הימים? אנחנו מחדשים שזה היה ניסיון, תשמעו נקודה עוד תוספת של חידוש. זה היה ניסיון, מתי קרה הסיפור של בנות מואב? הרי עם ישראל היו 40 שנה במדבר. 40 שנה היה קריאת ים סוף, מתי קרה הסיפור הזה? באיזה חודש בערך? מישהו יודע? זה בערך היה בין אלול לשבט. כך צריך להיות, כי אהרון הכהן מת בראש חודש אב, ובחו אותו 30 יום, מסתם שם לא היה הסיפור של בנות מואב. אחרי זה אלול, לא יודעים בדיוק מה קרה באלול. אלול תשלי חזם באחד בשבט, משה התחיל לחזור את כל התורה כולה. אז היו כמה חודשים בסוף התקופה, לפני שהולכים לעבור את הירדן ולהיכנס לארץ ישראל, זה היה הצד בלעם. כן? אז אכן זה אחרית הימים. אחרית הימים זה רומז שהניסיון האחרון שיהיה לעם ישראל לפני שהוא נכנס לארץ הקודש בפעם האחרונה בהיסטוריה, זה יהיה כמו הניסיון לפני שנכנס פעם ראשונה בהיסטוריה לארץ ישראל. זה היה הצד בלעם. אז אם ככה, אם היסוד הזה שלנו הוא נכון, כן, מה? אחרית כראשית, אומר נכון, אין גאלת אתכם אחרית כראשית, כן? אם היסוד הזה הוא נכון, אז עכשיו צריכים ללמוד את הנקודה של הצד בלעם, כדי להעתיק אותה לניסיון של אחרית הימים, שכפי מה שמדברים, זה הדור האחרון שאנחנו נמצאים בו, לפני ביאת המשיח, במהרה בימינו אמן. אמר להם, בלעם אמר להם ככה, תשמע, אתה ניסינו את כל הכוח של המיסטיקה, של הכללות, את אשר תברך מבורך, אשר תאור יואר, אל זוהם בכל יום, זה לא הלך. לא הלך, למה? לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. העם הזה ברוך, ואין מה עקוב, לא כבו אל, ומה עזום לא זעם השם. ועוד דבר, כי לא נחש ויעקב ולא קסם בישראל. אדם שלא מאמין בכשפים, אי אפשר לבוא עליו עם כשפים. העם הזה לא נחש ויעקב ולא קסם בישראל. אז כל מה שיוצא לעשות נקדם בדרך המיסטיקה ככה, בדרך הטבע, אנחנו לא יכולים איתם, כי הם ניצחו את סיחון ואוג. בדרך הכללות והכישופים והעין הרע, גם לא יכולים, כי ברוך הוא ולא נחש ויעקב ולא קסם בישראל. אז אין אפשרות. יש רק אופציה אחת. אם אתה רוצה, אתה תשמע. אלוהים של אלו שונא זימה. זה מה שכולם יודעים, את העצה של בלעם. אני מכיר את כביכול את הנקודה, אם אפשר להתבטא ככה, את החולשה של האלוה הזה. יש לו איזו נקודה שהוא לא מסוגל לבטל עליה. הוא יכול, איך כתוב, כי לא הביט אבן ויעקב ולא ראה עמל וישראל, אפילו שיש להם מנשה, עבודה זרה היא השמה. מנשה ולא, והקדוש ברוך הוא ממשיך לעשות להם ניסים ונפלאות, גם זה לא בעיה. השם אלוקיו עמו ותרועת מלכו. פסל מיכה היה עובר איתם וגם זה עובר. אבל יש דבר אחד שזו נקודה כביכול חלשה אצל הבורא. אלוהים של אלו שונא זימה. בנושא הזה של עריות הוא רגיש. ואם מצליח יותר מעבודה זרה, ואם מצליחים, זה כתוב גם בפירוש במדרש, יותר מעבודה זרה, ואם מצליחים לעשות, זאת אומרת ככה, אם אתה רוצה לנצח את האומה הזאת, אתה צריך לעשות שהאלוה שלהם ישנא אותם. זה אי אפשר, הוא אוהב אותם. על אלו זעם, זכור נע מייעץ, זכור נע שלא זעם השם, הוא שינה את כל הקו שלו, כי הוא אוהב אותם, ואם הוא אוהב אותם, אז כי ברוך הוא אי אפשר נגדם, כן? יש רק פטנט אחד, לעשות שהוא ישנא אותם. ואיך עושים שהוא ישנא אותם? על ידי שתעשה שהם יעשו משהו שהוא שונא. ומשהו שהוא שונא, אני אגיד לך טיפ, אני אגלה לך יסוד. מה הוא שונא? שונא זימה. אם תצליח לעשות שהעם הזה ייכנסו לנושא של זימה, אז ניצחת אותם. אבל זה לא פתרון בכלל, איך תעשה? זה עם, מתורו עליך יעקב, שלא היו פתחיהם מכוונים, אבל הם גם שנועים, כן? איך תכשיל אומה כזאת בבעיות של זימה? נכון, אלוהים שונא זימה, אז מה, איזה עצה הבאת לי? הוא אמר להם את העצה השנייה, וכאן אני רוצה לשים את הדגש, כי זה לא מפרסמים כל כך. והם מתאבים לכלי פשטן. הם אוהבים שופים. שתי סודות אני אגלה לך. א', האלוה שונא זימה, ב', הם אוהבים קניות. הם אוהבים קניות. זה כתוב כאן בהגמרה. בתרגום ינתן בן עוזיאל כתוב דבר נוסף לזה, ואני רוצה להדגיש את זה כי זה אחד מהניסיונות, והייתי בחיים, אני אספר לכם עוד מעט סיפורים מעשיים שהיו כאן, כן? שתראו למה זה הצד בילם באחרית הימים. אומר יונתן בן עוזיאל, מה הייתה העצה של בילם? דחה היא עצחה. אומר ככה, תשמעו חידוש גדול בתרגום נתן על הפסוק, מה הייתה העצה? אומר ככה, עתיים לחינך איזיל זמים פונדקים, תעשה תיאנגיס, ומנה בהון נשייה מהתתסים שם הזונות, זבין, תשמעו את היסוד, זבין מחלה ומשתיה בבציל מנתי מהון, שימכרו סחורה בפחות מהמחיר. זו חולשה אצל היהודים. אצל הקדוש ברוך הוא יש חולשה כביכול של שונא זימה, ואצל היהודים אין להם חולשה לעריות. יש להם חולשה למחירים זולים, לקניות במחיר זול. זה כן, זה אצל יהודי, זה אתה יכול להיות בשעה שהוא הצליח לקנות, כשיש מחירת חיסול, מחירה וחצי מחיר, אתה תראה את הדברים רצים. יש להם חולשה לזה, כן? אז עכשיו יש לך פה, עכשיו את ההצעה, זו הצד בלעם. זה נקרא הצד בלעם. תשים להם זונות, ותשים להם סחורה וחצי מהמחירים. אבל עדיין זה לא מספיק. למה? למה זה לא מספיק? כי יהודי, כשרואה אישה פרוצה, מוכרת סחורה בזול, הוא לא ילך לקנות. למה? כי איך שהוא רואה אישה פרוצה, מיד עובר למקום אחר. יהודי, בן תורה, יהודי כשר, שעומד בשורה בבנק, כן? ויש תור גדול, ויש שורה אחרת שיש פחות טוב, ושם אישה פרוצה, אז הוא יישאר כאן, למה? כי כל המרצה מעות מידו לידה, מכוון ליהנות, לא ינקה, מדינה של גיהנם. כן? זה טבע של יהודי. זה היה גם אשתו, עומר בן פלת, אמרה לו. כל אלה שהולכים נגד משה רבנו הם צנועים, יראו אישה בלי כיסוי ראש מיד יברחו, וככה הצילה אותו, נכון? אז תשמע מה העצה, הושיב בהם זונות זקנה מבחוץ, עשה להם קלעים, קלעים זה טיאנגיס, והושיב בהם זונות זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. אם תשים ילדה בחוץ, העצה לא הצליחה. אם תשים מחיר אותו מחיר, העצה גם לא הצליחה. כן? אם לא תשים, צריך להיות פה שלוש נקודות. א', זימה, שזה אלוהים של אלו, ב' סחורה בחצי מחיר, וג' זקנה מבחוץ. ואז, אם קראו להם כלי פשטן, עשה להם קלעים מהר שלג עד בית הישימות, שם פיאנגיס ענק, והושיב בהם זונות זקנה מבחוץ ובני לפנים. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק, אומרת לו הזקנה, אומרים לו, תשמע, איך אתה ניגש לקנות? ואישה מוכרת, האישה הזקנה בתשעים, מה מסתכל? בכלל אין חשק עליה, כן? אז היא אומרת לו, אתה מבקש כלי פשטן? זקנה אומרת לו בשווה, וילדה אומרת לו בפחות 2 ו-3 פעמים. היא מורידה לו מחיר, שם יש מחילת חיסול, ויש לו 70% הנחה. אז הוא, אבל היא שמה פרוצה, טוב, אני כבר נמצאים בשופין, נמצאים כבר בלאס וגאס או במיאמי, נמצאים בשופין, ויש שם מחירים יותר טוב, צריכים לעבור שם דרך תמונות זה, אבל תשמע, חיסרון כיס, חיסרון כיס, כן? ואחר כך אומרת לו, הצעירה עליה תכוון בית, שב, ברור אתה יכול לבחור מה שאתה עושה הכל בזה מאחרים, וצצויי יין, כוס יין, תיקח כוס או רוצה כוס יין, לחיים וקיצר הגמרה מסוימת. הנקודה שכתובה כאן היא נקודה עצומה של אחרית הימים. כן? מדברים פה, אמר לי מישהו בשיעור, כשאמרתי את זה, אמר, היום בדורנו זה כבר לא זקנה מבחוץ, זה כבר בחורה מבחוץ, כן? אמרתי נכון, זה בשביל החילונים, אבל בשביל הבני תורה החרדים, עדיין היצר הרע לא יכול עם בחורה מבחוץ. אם הוא ישים בחורה מבחוץ, בן תורה יברח. והאדם שעובד על עצמו, מי שנקרא בדרגה של עם ישראל בדור דעה, זה היה בדרגה שאם רואים בחורה בורחים, כן? מה עושה הבעל דבר? מכניס את העריות, את הדברים שהשם שונא, בתלבושת, בתחפושת, כן? זה וידאו כשר, זה וידאו לחרדים, זה דברים כאלה, ואת הבחורה שמים מאחורה. בפנים יש תמונה, זה, מבחוץ יש תמונה של זקנה, ובפנים את כל הדברים הנוראים. היה פה פעם סיפור, אמרתי לכם שאני אספר לכם סיפור, היה פה פעם, יש כאן במקסיקו, בפלאסיו הירו, מחירה של, איך זה נקרא? בנטה ו... בנטה נוקטורנה. פעם בשנה מוכרים בנטה נוקטורנה בחצי מחיר. הכל מחירים. היה לי פה את הבחורים בישיבה, אני לא ידעתי לך שקיים בנטה נוקטורנה, אבל הם שמעו, בחורים ישראלים, והם הלכו לשם, למחרת קיבלתי טלפונים. ראינו את התלמידים שלך שם, זה נורא, והיום שם היו איזה כאן נפיות, כל הפריצות היה שם פריצות נורא, ממש בעצת בילן, כן? איך בחורים היו שם? שאלתי אותם, איך הלכתם שם? אמרו, חצי מחיר, מחשבים בחצי מחיר, הכל בחצי מחיר, זה בדיוק עצת בילן. וצריכים לדעת, צריכים לדעת, הרבה הרבה מכשולים יש לבני התורה דרך ההנחות, דרך החצי מחיר. דרך המחירת חיסול. זה אחד מהעצות, אחד מהחולשות שיש לעם ישראל לקנות בזול. יש בה, לפני שנביא את הגאון מווילנה, היה פה פעם אברך, כאן אחד מהאברכים שאתם מכירים, יש לנו בין הזמנים של ניסן, שבוע לפני בין הזמנים, זאת אומרת בחף ג' עדה, פתאום הוא נעלם, איפה נמצא בפורטו ויירטה. שבוע לפני תחילת בין הזמנים. כשהוא חזר, רציתי לזרוק אותו מהכולל. אתה שבוע לפני בן הזמנים נוסעים לפורטו ויאטה? אומר, לא, היה... מה היה? היה חצי מחיר. אמרתי לו, תגיד לי איפה ההיגיון. חודש שלם בן הזמנים. חודש שלם לא יהיה לימודים, כן? ומנסים לסיים את הזמן בכוח, לעשות חזרות, מבחנים. ואתה נעלם לך פתאום, וזה אומר חצי מחיר. אמרתי לו, אז עולם התורה מנהל לפי כסף, לפי מחירים? זה אסון, זו חולשה. אומרת, תשמע, אני לא יכול לשנן להרשות עצמי חופשה במחיר מלא. אבל עכשיו היה זה, 3 לילות במחיר של לילה אחת, אז זה יוריד לו 2. מסתם השטן כבר הכין אותו שם גם, בחורה מבפנים, כן? אני אומר, דוגמה, זה כבר עבירה גוררת עבירה, אבל הכל מתחיל שזה זול. יש בגאון מווילנה, אתם יודעים שהגאון יצא לגלות, והוא השאיר את אשתו ואת הילדים לבד, 5 שנים. ואשתו שאלה אותו, ממה התפרנסו? אתם זוכרים, גם בגמרא יש סיפור כזה, ששאלו אותו, רב שיצא לגלות, שאלה אותו אשתו, מה נתן לילדים? אז הוא אמר לה, מה נגמרו הירקות בשדה? שיחו לשדה, יחתכו קצת ירקות ויוכלו מה. יש שם ירקות, פסטו, בכל מיני גודל פסטו, האם חזר חיזר ושוקה? הגאון מבין לה גם, כלומר לאשתו, שתסתדר עם השכנים, משהו, הוא צריך את הגלות, כן? לא ניכנס עכשיו לנגות האלה. אבל הוא כתב לה מכתב, המכתב המפורסם, איגרת אגרא, באתי לבקש מכם שלא תצטערו ושזה, ובתוך כדי הדברים שם, זו שורה חזקה, בן תורה צריך ללמוד את המכתב הזה בעיון, כן? אמרה, וכל מה שאת יכולה לקנות, הוא מדבר איתה, שלא תצא לרחוב, כי ברחוב מדברים רק לשון הרע. גם לבית הכנסת, היא אומרת, לבית הכנסת גם, הכל השנה תשארי בבית יותר מצווה מאשר ללכת. ככה הוא כותב לאשתו. וכשאת צריכה לקנות דברים, כן, כל מה שאת צריכה לקנות תקני על ידי שליח, אפילו אם יעלה פעמיים או שלוש יותר, היד השם תקצר, ככה לשון שלו. מה פרוש היד השם תקצר? היד השם תקצר אומרים כשאנו צריך לאכול, אבל לקחת נהג פרטי שילך לך לסופר לקנות, זה יד השם תקצר? ברגע שקבעת לך הנהגה, שצלי לצאת לסופר, זה ניסיון וזה פריצות וזה הריות, ואני צריך מישהו אחר שיקנה או לבקש להזמין בטלפון שישלחו הביתה, וזה עולה כפול כי אי אפשר לבחור מחירים, היד השם תקצר, על זה גם חל היד השם תקצר. אם אתה מאמין שאצלך לצאת לרחוב זה ניסיון, וכדי שלא יהיה את הניסיון הזה צריכים להזמין בטלפון את הסחורה ולחסוך יציאה אחת מהבית, זה עולה כפול, היד השם תקצר. זה הגאון, וזו נקודה חלשה של עם ישראל. כן? מה הנקודה? הנקודה היא על ידי חיפוש מחירים זולים, אבל יש פריצות, אז זקנה, שמים זקנה בחוץ, ככה הדברים האלה. כל הניסיונות של הדור, של האינטרנט ושל הווידאו, זה זקנה מבחוץ ובחורה מבפנים. בשביל בן תורה אני אומר, לחילונים היום זה כבר בחורה מבחוץ, אבל זה חוץ פייסגה. אבל לבני תורה, זקנה, צריכים להיזהר מהזקנה מבחוץ. ואיך אתה מגיע לזקנה? גם זקנה לא פשוט. יש סיפור עם החפץ חיים, סיפור, אתם זוכרים את הסיפור? שהגיע אליו אחד מהגדולים לבקר אותו. חפץ חיים היה בן 70, והגדול שבא לבקר היה בן 80, והשפחה העוזרת הייתה בת 90. בערך ככה מספרים את הסיפור, כן? הוא בן 70, האורח בן 80, והאיג'ירה בת 90. טוב, האיג'ירה נכנסה לאחר, אמרה, רוצים קוסטה, הביאה קוסטה. אחרי 10 דקות נכנסה להוציא את הקוסות, הרקים, ואז החפץ חיים כעס והתרתח. ואמר, מה, אנחנו מלוכים? אנחנו מלוכים? כמה פעמים יכולים לראות אישה? בסדר, היא צריכה להכניס קוסטה, צריכה להיכנס. אבל מה הצורך שתיכנס להוציא את הקוסות? אז תוציא את הקוסות, אחר כך, אנחנו מלוכים, ככה הוא צעק, מלוכים, מלוכים. אנחנו בני הבאים, תמוס, זה קרני ווסטו, פולמוס ועוד מוכר לסתן תזבסת. זה חפץ חיים, בן 70, אורח בן 80, ואיזי לבת 90. כן? אז אני אומר, גם זקנה מבחוץ, אדם קשה נזהר גם לא להסתכל בזקנות, ולא לדבר עם זקנות גם כן, כן? אבל זו הצעת היצר, לחפש כל מיני עצות של זקנה מבחוץ ולאחרונה לפנים. אתם יודעים שבעשור האחרון, ב-20 שנה האחרונות, או ב-10 שנים האחרונות, אחד מהמכות הקשות שיש לעולם התורה, שהיום כבר הצליחו ברוך השם להתגבר כי תפסו את זה, אבל בהתחלה לא היו תופסים את המכה, מכת הנשירה. נשירה זה רחמנא ליצלן, משפחות מיוחסות שבישראל, שהבנים שלהם מתקלקלים, רחמנא ליצלן. זה הפך להיות מכה. סיפר לי בחור תלמיד שלמד כאן, הוא למד בישיבת קרלין, בישיבה קטנה, ישיבת קרלין, היו 25 חברים בכיתה. הוא אמר לי שמתוך ה-25 חברים, כן, רק 5 נשארו שומרי תורה ומצוות. חלק נסעו לאמריקה, חלק התקלקלו פה. זו הייתה מכה, ולמה הייתה מכה? כי לא היו מוכנים לה, ולא ידעו איך להתמודד. תמיד היו ראו בחור קצת בעייתי, היו זורקים עליה. היום כבר יש טיפולים, היום יש ברוך השם דרכים, והמכה ירדה, כן? אבל ראיתי כתבה בעיתון אחד בארץ, משפחה שעשה כתבה בנושא הזה, זה נקרא הבן החמישי, סדרה של כתבות. זה היה כנראה 4 בנים דברי התורה, אומר, זה הבן החמישי. זה לא רשע, לא חכם, לא תם, ולא שני הראשון. זה בן של הדור שלנו, כן? דבר מבהיל, לא יומן כי יסופר. אנשים שהתחילו להתעסק עם הבחורים האלה, לעזור להם, כן? עשו מחקר איך הגיעה ההידרדרות. 90% מהמקרים, 90% מהמקרים, ההידרדרות התחילה במופע זמר חסידי. הופעה של מרדכי בן דוד, הופעה של זמרים. הולכים להופעה בבנייני אומה, 4,000 איש, עם מחיצה, גברים מפה, אבל בחוץ אין מחיצה. כן? שם התחילה ההידרדרות. 90%, זה זקנה מבחוץ. מה זה זקנה? חזן, חרדי, חסידי, ושב שירים חסידיים, כן? זה האסונות של הדור מגיעים מהזקנה מבחוץ. דברים שלנו לא מעלה על הדעת, שזה יכול להביא, וכשהמשגיח אומר בישיבה שלא ללכת למקומות האלה, הוא מגזים, הוא קיצוני. מה יש? גם זה אסור, מה זה? לא הולכים למגרש כדורגל. לא הולכים לקולנוע, הולכים לשמוע זמר חסידי. אז הוא שר יפה, מה האיסור? וזה לא מעורב, נשים פה וגברים פה, מה האיסור? אני הייתי פעם אחת בחיים במופע חסידים, כן? לא אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי. למה הבנות היו שורקות לחזן, לזמר? ואני עניין לצפלם, אני כמו שאצלה לצפלם, כמו קנתה ומתשעים, ומי עושה? זה בנות, זה כאש בנעורת, כן? זה זקנה מבחוץ, ובחורה מבפנים, ומופע בחצי מחיר, וקיבלתי את הכרטיס מתנה. לפעמים ראיתי פעם אברך, אבל נוסע ללאס וגאס. שאלתי אותו, אברך ללאס וגאס? הוא אומר, לא, הוא לא נוסע לעשות עבירות. שאלתי אותך, אתה נוסע, אומר, כן, כי קיבל באינטרנט, קיבל מתנה את הכרטיסי טיסה. שלחו לו בגלל זה, משהו זה. אמרתי, אז אתה מנהל את ההשקפה שלך לפי המתנות, לפי המחירים. זה הכלי פשטן, פחות מהמחירים. זה הניסיון של אחרית הימים. לא ניסיון של רדיפות, לא ניסיון של עוני, אלא ניסיון של זקנה מבחוץ, בחורה מבפנים, דרך הפחות משוויים. ועל זה צריכים לעבוד, וזה מקום נקמת ישראל מעת המדיינים. תראו, אז יוצא לפי זה, שמה שעם ישראל הגיעו להידרדרות שהגיעו, זה הכל התחיל ממחיר זול, מלחפש מחיר, מאהבת הממון. כן? ככה יוצא. חידוש גדול, הנקודה הזאת, מהחולשה הזאת של אהבת הממון הגיעו לעריות. עם ישראל לא מגיע לעריות, מאהבת הממון, כן? תראו איזה פלא פלאים. אני חושב, זה דבר אמיתי, אתם יכולים להגיד את זה בשולחן שבת, וגם בכל מקום שתפגשו בשבת. כשהלכו למלחמה עם מדיין, עם בנות מדיין, כן? התורה מעריכה בעניין של המלכוח, של הביזה, כן? תסתכלו, יש איזה רשי, רשי מאוד מעניין. אומר, ויקחו את כל השלל. אני אומר שהמלחמת מדיין הזאת, הנקום נקמת ישראל מת המדיינים, זה לא היה סתם נקמה גופנית על הנזק. באמת, כמה נהרגו בעצת בלעם? כמה נהרגו? זה מה שכולם חושבים. ברש"י כתוב לא ככה. לפי החשבון של רש"י יוצא קרוב ל-200 אלף. ראיתם? כתוב שהרגו בסוף פרשת בלק, ויאמר משה לשופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור, שופטי ישראל. כן? מה זה אנשיו? מיעוט אנשיו שניים. כן? ושופטי ישראל כמה היו? אומר רש"י, רש"י במקום כאן. כמה היו שופטי ישראל? כל אחד ואחד מדייני ישראל היה הורג שניים. כמה דיינים היו? שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים. זה אומר רש"י, דייני ישראל שמונת ריבו ושמונת אלפים. 88,000 דייני ישראל, ככה יוצא חשבון של שרי אלפים, שרי מאות, וכל אחד הרג שניים. אז במגפה מתו 24,000, ועל ידי חיוב מיטה שפסקו עליהם דין מיטה, נהרגו 88,000 כפול 2, 172, יוצא קרוב, הרמב"ן מעורר כאן, יוצא קרוב ל-200,000 הלכו לפני כניסה לארץ, שליש מעם ישראל, שליש מה-600,000, כן? זה משהו כאן, תחום אסטרונומי, כן? ועל זה מקום נקמת ישראל, היה נקמה כפשוטו על ההריגה, אבל חוץ מהנקמה הייתה פה תרפיה. הנקמה הזו הייתה תרפיה לתקן את המכשול, כן? מה המכשול? הולכים שם לנקום וראו את הבנות, וכתוב שלקחו טבעת, עגיל וחומז, זה היה עליית אישי של החלבים, לחפר על נפשותינו לפני השם. מה זה לחפר על נפשותינו לפני השם? מכירים את זה או לא? מכירים את התרגום? מה הכפרה? טבעת, עגיל וחומז. אז בגמרא כתוב במסכת שבת, שמשה רבן אמר להם, מה זה כפרה? וכי עשיתם, עוד הפעם נכשלתם עם בנות מואב? מה הכפרה? אז אמרו לו, אם מדי עבירה יצאנו, מדי הרהור לא יצאנו. נכון שלא נכשלנו בעבירה, אבל נכנסו למקומות ולקחו מהם את התכשיטים במקומות הצנועים, שתחכומה זה כמה מקום זימה, אז מדי הרהור לא יצאנו. אבל בתרגום יונתן בן עוזיאל כתוב לו ככה, וכדאי גם זה לפרסם. כן? אומר, מה זה לחפר על נפשותינו לפני השם? ונקרב את קורבן השם, איזה קורבן הביאו? ונקרב את קורבן השם, איש השם מצא כלי זהב, לחפר על נפשותינו. אומר יונתן בן עוזיאל, הבאנו דורון לשם השם, מה הדורון? כיוון דמסר השם את המדיינים בידינו וכבשנו אותם, אני קורא בעברית, זה בתרגום כאן, אני קורא שמה קודש. נכנסנו לטרקלינים שלהם וראינו את הבנות שלהם מקושטות, כי היו מקשטים את הבנות להכשיר אותם שוב, כן? וכל אחד היה רואה להם תכשיטים של זהב על הבנות, והוצאנו אותה, את התכשיטים מהזה מרשעון, קדישיה מנות נאון, את העגילים, וקטלה מן צבריון, כן, ומחוכיה מבית חביון, איזה תכשיט בזה של האישה, ובכל זה חס לנו למתלי עינם בן, חס לנו, חס ושלום שהסתכלנו בהם ולא הסתכלנו באחד המנהון, ולא להתחייב עליהם ולא למות במיטה שמתו הרשעים בעולם הבא. וזה יהיה זיכרון לנו ליום הדין הגדול, לחפה על נפשותנו לפני השם. זה הקורבן שהיה לנו הזדמנות להסתכל בעבירה ולא הסתכלנו, זה השם יזכור לנו ביום הכיפורים, ביום הדין, לחפה על נפשותנו. כל פעם שלם יש לו ניסיון והוא נזהר מהניסיון, אז זה עומד לו לזכות ביום הדין, לחפה על נפשותנו לפני השם. אז כל הסיפור הזה של מלחמת מדיין היה תרפיה, תיקון לחטא ולמה שהביא לחטא. תראו מה שאומר רש"י, ויקחו את כל השלל ואת כל המלכוח, אומר רש"י, פסוק י"א, ויקחו את כל השלל ואת כל המלכוח. למה התורה מדגישה את זה? מגיד שהיו כשרים וצדיקים ולא נחשדו על הגזל לשלוח יד לביזה שלא ברשות, שנאמר את כל השלל, ועליהם מפורש בקבלה שינייך כעדר על חילים, אף אנשי המלחמה שבך כולם צדיקים. את כל השלל ואת כל המלכוח, מיליארדי דולרים, כן, ויש לך ניסיון לקחת לעצמך ואתה לא לוקח, זה תיקון על מה? על חצי מהמחיר. זה אני אומר, זה חידוש שלי. אתם שומעים? המלחמה של מדיין הייתה פה תרפיה לתקן את שורשי החטא. שורש החטא מה היה? אהבת הממון. עכשיו רואים ממון מלא, לא נוגעים פרוטה, הכל מביאים למשה רבנו. הניסיון השני מה היה? להסתכל בבנות. הלכנו לקחת את זה מהם, וחס ושלום שלא הסתכלנו בהם. זה היה הטיפול. והחידוש הגדול ביותר שדיברנו היום, שזה הניסיון של אחרית הימים, ואדם צריך להכין את בני הבית שלו, את המשפחה שלו, את הילדים שלו, לניסיון של זקנה מבחוץ. כן, אמרתי שאני לא מקנה בנכדים שלי, הניסיון, אם לא ייבנה המשיח לפני כן, כן, הניסיון שלהם, כל דור הניסיון יותר קשה בנקודה הזאת, שהיצר הרע מלביש את הכל בתלבושת של זקנה מבחוץ, הכל בהצעת מחירים ומחירים זולים, והולכים לסופרמרקטים במלא פריצות ולוקחים את הילדים לשם. למה? כי מחיר זול, או קיבלתי כרטיס בחינם, או חצי מחיר, כן? לא לנהל את השקפה לפי הכסף. השקפה הפוך, השקפה הגאון אומר, אפילו שיעלה לך פי שתיים ושעשה צריך לצאת לחופש, אחרי תשעה באב. לאן יוצאים? איפה שיותר זול, לא ככה, איפה שיותר קשר. איפה שיותר צנוע, אפילו שיעלה פי שלוש. היה לשם תקצר, זה אומר הגאון מבילנה. כל אדם צריך לקחת את המוסר הזה לעצמו, ואם ניקח את זה לעצמנו, אולי נזכה באמת שהניסיון הזה כבר יהיה הניסיון האחרון, ונוכל בקרוב מאוד להיכנס לארץ הקודש, לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.